את השיעור הערב אנחנו נקדיש לעילוי נשמתה של סעידה שולמית בת רחל, עליה השלום, אמא של מנחם שנפטרה, שתהיה מליצת יושר לכל המשפחה, ובסייעתא דשמיא נזכה עוד בזו השנה ליקיצו וירננו ישני עפר, ונזכה לגאולה השלמה. אוהב, אנחנו הולכים לקראת יום העצמאות, ויום ירושלים, שני ימים מיוחדים ונפלאים. ננסה לראות היבט אחד בעניינם של הימים, וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו. נאמר בפרשת קדושים, בקטע הראשון, ואומר לכם, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתננה לכם לרשת אותה, ארץ זבת חלב ודבש. אני השם אלוקיכם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים. בורא עולם אומר לנו לא רק שנירש את הארץ, אלא הוא גם ייתן לנו אותה, שתהיה שלנו. ננסה להבין איך יורשים את הארץ, איך זוכים בה, ואיך רואים את כל מעלותיה. אני אפתח את הדברים מראשיתם. כשאברהם ויצחק הולכים להר המוריה, לניסיון הגדול של העקדה, למדנו שמה שקרה בהר המוריה, שני דברים. א', השתחוויה, נאמר בקטע השני פסוק ה', ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, ונשוב עליכם. ב', מה עוד היה שם? הקרבה. וישא אברהם את עיניו היער, והנה איל אחר נחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלהו לעולה, תחת בנו. מאותו רגע, לדורי דורות, לנצח נצחים, מה שקורה בהר המוריה, אלו שני הדברים, השתחוויה והקרבה. וכך פוסק הרמב״ם בקטע השלישי, בתחילת הלכות בית הבחירה, מצוות עשה, לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו קורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. מקריבים בו קורבנות, ברור מה זה. מה זה חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה? למה מתכוונים? למה מתכוון הרמב״ם? אז היום שאין מקדש, אבל יש במקום המקדש תפילה, נשלמה פרים שפתנו. אנחנו ברגלים מתפללים ומבקשים בקטע הרביעי, ואבינו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. אתם יודעים, כסדרם ומוספים כהלכתם. רוצים לחזור להקריב קורבנות. ובקטע חמישי, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו. זאת אומרת, מבקשים גם לעלות ולהשתחוות. כשמדברים על השתחוויה, ישנם שני סוגים של השתחוויה. אחת שבה אנחנו מודים, השנייה שבה אנחנו מבקשים. הנה, גם זה בתפילה. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו, אלוקי אבותינו לעולם ועד, צור חיינו מגנישנו, אתה הוא לדור ודור, נודה לך, נספר תהילתך, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו פקודות לך, ועל ניסיך שבכל ימים אנו, ועל נפלאותיך, וטובותיך שבכל עת. פסיק. מה עכשיו? ערב ובוקר וצהריים, מה? מודים אנחנו לך. זה לא על ניסיך ונפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים. כי אם כתוב בכל עת, למה כתוב ערב ובוקר וצהריים? אלא ערב ובוקר וצהריים אנחנו מודים לך. מודים לך. זה דבר ראשון. השתחוויה שנייה, בקשה. בקטע השביעי, רחום וחנון, חטאתי לפניך, השם מלא רחמים, רחם עליי וקבל תחנוני. תקבל את בקשתי. וכך כל שבת ושבת אנחנו מחכים לבורא עולם שבא אלינו. הרי ההלכה היא מיטה מוצעת, נר דולק, שולחן ארוך, הבית מסודר, כי בורא עולם מגיע אלינו. בחגים זה פחות מסודר, כי אנחנו הולכים אליו, לבית המקדש. בשבת הוא בא אלינו. אז מה אנחנו אומרים, מתפללים בקבלת פנים, בקבלת שבת? בקטע השמיני, רוממו השם אלוקינו, והשתחוו לאדום רגליו. מבקשים, קדוש הוא. ורוממו השם אלוקינו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש השם אלוקינו. מבקשים וגם מודים. ועל זה חז"ל אומרים בקטע התשיעי, שכל הטובות, הברכות, הישועות והנחמות וההצלחות, הכל תלוי בהשתחוויה. אמר רבי יצחק, הכל בזכות השתחוויה. אברהם לא חזר מהר המוריה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר ונשתחווה ונשוב עליכם. ישראל לא נגלו אלא בזכות השתחוויה, שנאמר ויאמן העם וישמעו ויגדו וישתחוו. תורה לא ניתנה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר וישתחוויתם מרחוק. חנה לא נפקדה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר וישתחוו להשם. גלויות אינה מתכנסות אלא בזכות השתחוויה, שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וישתחוו להשם. בית מקדש לא נבנה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר רוממו השם אלוקינו וישתחוו. ואף מתים אינם חיים אלא בזכות השתחוויה, שנאמר בואו נשתחווה ונחיה. הכל בזכות השתחוויה. איך באמת בונים חיים שיש בהם השתחוויה של תודה ביחד עם השתחוויה של בקשה? כי בדרך כלל רגילים לבקש ומבקשים עוד, והרבה פעמים שוכחים להגיד מה? תודה. שוכחים להגיד תודה. איך בונים חיים שיש בהם את השילוב גם של השתחוויה של בקשה וגם השתחוויה של תודה? את זה מלמד אותנו דוד המלך בתהילים, נאמר בקטע העשירי, מי חכם וישמור אלה. מי הוא החכם שיודע לשמור על המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן, והתבוננו חסדי השם. פירוש הדבר, לדעת להתבונן. להתבונן בלשון הקודש זה היכולת לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. לראות זה לגלות דבר חדש, פתאום רואים דבר חדש. להביט זה להמשיך לראות את מה שגילינו, כמו שנאמר בפסוק במיכה, באיכה, ראה השם והביט. להסתכל זה לראות את הפרטים. בקטע 12 עקביה בן מהלל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. להתבונן זה לדעת לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. אז אומר לנו דוד המלך, זה המסגרת. רק מי שיודע לחבר פרטים עם תמונה גדולה לא שוכח להגיד תודה. כי מי שעסוק רק בפרטים, בפרטים, הוא לא רואה מרוב עצים את כל היער, הוא לא רואה את כל התמונה. אבל מי שמחבר את הכל ביחד יודע להגיד תודה. זה המסגרת. אבל איך באופן פרקטי באופן פרקטי, מתבוננים. במה בדיוק? איך בדיוק? אומרת לנו התורה בתוכחה, בפרשת בחוקותיי, בקטע 14. והארץ תעזב מהם, ותרץ את שבתותיה באשמה מהם. והם ירצו את אבונם, יען וביען משפטים העשו, ואת חוקותיי גאלה נפשם. אומרת לנו התורה, חלק מהכללות שבתוכחה, שארץ ישראל תוציא את בניה מתוכה. הארץ מקיאה את עם ישראל, והארץ תישאר שממה. שואל אור החיים הקדוש, שמגיע עונש לעם ישראל, בסדר, מגיע עונש, יגיע עונש. אבל מה פתאום מגיע עונש לארץ ישראל? למה להשאיר אותה ריקה, שוממה? כי ברגע שהארץ שוממה, כל תמה וערל נכנסים בה. מה פתאום מגיע לארץ עונש? הנה השאלה בקטע ה-15, שורה החמישית. פירוש השאלה היא, שאם ישראל חטאו, ארץ מה חטא שעבדה? שהיה לו לבעל דין להיפרע מהם, ולא תחרב הארץ להניש, אבל לא את הארץ, וחורבתה היא ביציאת בניה מתוכה. ויבואו בה ערל ותמה, שהוא אובדן הארץ. למה הארץ נהנשת? עונה אור החיים הקדוש, ויאמר השם על עוזבם ותורתי, הרי שיציאת ישראל מארץ ישראל לסיבת מניעת התורה, כי לצד, שימו לב למשפט הבא, כי לצד שאין תורה אין חשק לארץ בישיבתם בה. ארץ ישראל בעצמה מעדיפה להיות לבד, שוממה, אם אנחנו חיים בה בלי תורה. זה לא שהשם מעניש את הארץ, זה טוב לארץ, טוב לה להיות לבד, שוממה, ייכנס בערל ותמה, אבל שאנחנו לא נהיה בה בלי תורה. וזה דבר לא מובן. מה הקשר בין תורה לארץ ישראל? תורה זה לא תלוי בגבולות, תורה זה בכל מקום בעולם, צריך ללמוד תורה, צריך לקיים תורה. ארץ ישראל זה מקום מוגדר, זה הגבולות, לא יותר ולא פחות. אז מה הקשר בין תורה לבין ארץ ישראל? תורה הרי לא תלויה בגבולות. ההסבר הוא, נאמר בירושלמי במסכת בבא בתרא, בקטע ה-15, אמר רב הושעיה, כל מקום שנאמר מורשה, לשון דיה, דיה זה לשון ספק. שואלת הגמרא, מה? כל מקום שכתוב בתורה המילה מורשה, זה ספק? התיכון יכול להיות דבר כזה? והכתיב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מה, התורה זה ספק? התורה הרי זה דבר ברור. עונה הגמרא, כן. התורה זה גם דבר עם הרבה הרבה ספקות, עם הרבה הרבה שאלות. כי הרי כל פעם שבאים ללמוד תורה, אם זה תורה ואם זה משנה או גמרא, יש הרבה שאלות. מה הכוונה בפסוק הזה? הפסוק הזה נראה סותר פסוק אחר, וההלכה הזאת נגד הלכה אחרת, והדף הזה והסוגיה הזאת נגד סוגיה אחרת. יש הרבה שאלות והרבה תמיות, ולא יודעים איך לצאת מזה. אותו דבר גם כן ארץ ישראל. יש הרבה שאלות. איך זה קרה? למה זה קרה? למה בצורה כזאת? איך יכול להיות שזה יהיה? זה לא נראה הגיוני, זה לא שייך. כל מיני שאלות ותמיות מכל הכיוונים. אבל ככל שמעמיקים יותר, גם בסוגיה בגמרא וגם בארץ ישראל, רואים שאין סתירה, והכל מתחבר לדבר אחד. במילים פשוטות, מלמד אותנו הירושלמי, שארץ ישראל ותורה, מה שרואים זה לא הכל. יש עוד הרבה הרבה לעומק יותר. ככל שמעמיקים יותר, כך זוכים יותר. ולכן כמה נפלא, אומר לנו בעל הטורים, פעמיים בכל התנ"ך מופיעה המילה מורשה. וזאת הברכה בקטע ה-17, פסוק ד', תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. ובקטע ה-19, פרשת וירא, נאמר ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וידעתם כן היא השם. אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סמלות מצרים. הבאתי אתכם אל הארץ, שנשאתי את ידי, לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. אומר בעל הטורים בקטע 18, מורשה, בית במסורה, מורשה קהילת יעקב, ונתתי אותה לכם מורשה. דהיינו, וייתן להם ארצות גויים, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. פירוש הדבר, אלה הדברים שמסתכלים, צריכים לדעת, לא רואים את הכל. ככל שמעמיקים, מגלים יותר. עוד ועוד. למי יש את המעלה הזאת לראות את הדברים בצורה הזאת? מי באמת יכול להתבונן ורואה, כאשר הוא מחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה, שאין סתירות, יש שאלות, אבל מעמיקים ויש תשובות. רק אנחנו. רק אנחנו, עם ישראל, נאמר, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אתם קרויים אדם, ואין האומות קרויות אדם. מה זאת אומרת, אנחנו קרויים אדם? כמה נפלא הדבר, שבכל הבריאה, כל יום נאמר כי טוב. שבורא העולם גמר את העבודה, וירא אלוקים כי טוב, וירא ויהי בוקר, יום שלישי וכך הלאה. פעם אחת נאמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה ההבדל בין טוב לטוב מאוד? זה לא ציון בתעודה. טוב זה 80, וטוב מאוד זה 100. טוב זה ההרמוניה. כתוב מצא אישה, מצא טוב. תאמו ראו כי טוב השם. מה זה רק טוב? אלא טוב זה הרמוניה. כל יום בבריאה. זה חלק של פאזל, שהכל מתחבר לתמונה אחת. זה טוב. מאוד, פירוש הדבר, שלא רואים פה כרגע כלום, אבל ברור שיש פה פוטנציאל, והופכים את הפוטנציאל למציאות. זה נקרא מאוד. מי מסוגל לגלות פוטנציאל ולהפוך אותה למציאות? אנחנו, שקרויים אדם. כי אדם זה אותיות מאוד, אומר המדרש. מעניין, מצאנו את המילה מאוד בעוד מספר מקומות. איפה עוד מצאנו את המילה מאוד? בארץ ישראל. נאמר על ארץ ישראל, טובה הארץ מאוד מאוד. ארץ ישראל יש לה גם פוטנציאל רוחני אדיר, שהדור שלנו זוכה לראות אותו. כמות התורה שכמוה לא הייתה בזמן בית שני, אולי אפילו בזמן בית שני. וארץ ישראל יש לה גם פוטנציאל גשמי. רק כדי לסבר את האוזן, דונם של כותנה בממוצע עולמי יכול להוציא 70 קילוגרם של כותנה. בארץ ישראל דונם של כותנה מוציא 245 קילוגרם. עץ אחד של תמרים בממוצע עולמי מוציא 17 קילוגרם של תמרים. בארץ ישראל עץ תמרים דשן מלא מוציא 68 קילוגרם של תמרים. איזה הייטק, איזה טכנולוגיות. אין מקום בעולם שיש כל כך הרבה סטארט-אפ, התחלות, ואחר כך המצאות בלתי רגילות. עד איפה שהעולם מגיע, אנחנו לוקחים את זה עוד כמה צעדים קדימה. רק לפני כמה שנים היה GPS, אנשים אמרו, וואו, איזה המצאה גאונית, אפשר להסתובב, לדעת, איך נוסעים, והנה אנחנו באנו, אלינו את זה למדרגה עוד יותר גבוהה, של Waze. מה נשאר מה-GPS? שום דבר. והיום אפשר לדעת איזה דרך, כמה זמן לוקח, איזה דרך מהירה יותר, וכך בכל דבר. הסינים, העם הגדול ביותר בעולם, מעיד ואומר בריש גלי שאנחנו האימפריה הטכנולוגית הגדולה ביותר שיש. ובכל תחום, בחקלאות, בחינוך, בכל דבר ודבר. מה זה? זה הפוטנציאל של ארץ ישראל. מי האמין? חז"ל באים ואומרים, כל השפע שיש בעולם מתחיל בארץ ישראל. זה נראה לנו איזה קומפלימנט, אבל הדור שלנו רואה את זה במציאות. הנה עכשיו מניחים צינור גז מארץ ישראל לאירופה. כי כמות הגז שנתגלתה, אין כזאת כמות בעולם. אנחנו יכולים לשווק גז לא רק לירדן ומצרים, או אולי לטורקיה, לכל אירופה. לא יאומן. זה ארץ ישראל. מעניין, בעוד מקום כתוב מאוד. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, ובכל מאודיך. כותב רש"י, מה זה בכל מאודיך? בכל ממונך. כסף נקרא מאוד. למה כסף נקרא מאוד? כסף נקרא דמים, כסף נקרא זוזים. זה אני מבין. מאות, מטבעות. למה הוא נקרא מאוד? כי האמת היא, כל שטר של כסף, כנייר, זה לא שווה כלום. זה פחות מפרוטה. אבל יש בזה פוטנציאל. עם הנייר הזה אפשר לקנות, אפשר לבנות. אז לכן זה נקרא מה? מאוד. מה שזה באמת, זה לא מה שרואים. זה הרבה יותר מזה. רואים נייר עם מספרים 100, 1,000. מספרים, זה נייר. תשאלו ילד מה הוא רואה, כמו נייר אחר. אבל מי שמבין, ברור לו, זה לא סתם נייר, יש בו פוטנציאל. קל וחומר, בכל דבר רוחני, קל וחומר, בארץ ישראל. מי שגילה לנו, יותר מכולם, איזה פוטנציאל אדיר יש בארץ ישראל, היה יצחק אבינו. איך נאמר? ויזרע יצחק בשנה ההיא, בארץ ההיא, וימצא מאה שערים. יצחק זורע בשנה ההיא שנת בצורת. שום דבר לא גדל, אין שום טיפת גשם. האדמה יבשה לגמרי. בארץ ההיא, בנגב, שבדרך כלל גם כשיש גשם, שם כמעט אין גשם. הוא זורע, מה הוא זורע? חבל, אפשר עם הגרעינים לעשות חיטים, לעשות קמח, ולאכול איזה לחם אולי. לא הוא זורע. ומה הוא מוצא? מאה שערים. כי הוא מבין איזה פוטנציאל יש פה. הוא רואה את הדברים לעומק. ולכן תראו כמה נפלא, מהם השמות של ארץ ישראל? ארץ ישראל, ארץ הצבי, ארץ החיים, וארץ הקדושה. זה ראשי תיבות של המילה יצחק. יוד, ארץ ישראל. צדיק, ארץ הצבי. חטא, ארץ החיים. קוף, ארץ הקדושה. כי כל השמות של ארץ ישראל מתחברים למי? ליצחק. שהוא הראה לנו איזה פוטנציאל יש בארץ ישראל. טובה הארץ, וכל המצבים מאוד מאוד. זאת אותה ארץ שרק לפני כמעט 70 שנה, אולי קצת יותר, מה היה בה? מלריה, מה היה בה? שממה, כלום, באו אומות העולם, נתנו לנו את הארץ, קחו, כל מכל לא יצא שם שום דבר, מה כבר יש שם? עברו גויים, דורות דורות ולא יצא כלום, והנה באנו, והפכנו אותה והופכים אותה, ונהפוך אותה עוד, למרכז של כל העולם, של חוכמה, של דת, של תורה, של מוסר, של מידות, של כלכלה, של הצלחה בלתי רגילה. ואומות העולם רואים ומתקנים, אומות העולם רואים ולא מוכנים להשלים ולקבל את זה. זה המעלה הגדולה שיש לנו בארץ. לכן תראו כמה נפלא, זה לא לפנינו. יש פסוק בספר דברים, בפרק למד, פסוק A, נאמר בפסוק כך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך. הקדוש ברוך הוא יביא אותנו אל הארץ שירשו אבותינו. ומה יהיה שם? והיא רשתה, והיא תבחה, והיא הרבחה, נירש את הארץ, יהיה לנו טוב בארץ, והרבחה מאבותיך. אומר על זה הירושלמי במסכת שביעית, לא כאבותיך, את אבותיך הבאתי והגליתי, עצרנו לגלות בבל, חזרנו, ואחרי בית שני שנחרב, שוב פעם הגליתי, אבל אותך, שאני מביא, יותר איני מגלה, והיא רשתה, והיא תבחה, והיא הרבחה, מאבותיך, הפסוק הזה בתורה, בדברים פרק למד פסוק ה, מספרו 5,708. 5,708 זה ה-אלפים תשין ח', זה השנה שחזרנו לארץ קודשנו. והרי פילי פלאים שרואים את הדבר הזה. וכשחזרנו את זה, התורה מבקשת מאיתנו שנזכור, הדרך לרשת את הארץ והתבוננו חסדי השם, לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. איך מחברים פרטים עם תמונה גדולה? שמבינים שמה שרואים זה לא כל התמונה, וככל שמעמיקים יותר רואים איזה פוטנציאל יש בארץ, רוחני וגשמי. וכשרואים את זה, אז לא שוכחים להגיד תודה, לא רק ממשיכים לבקש אלא מודים ערב בבוקר וצהריים, מודים אנחנו לך. אם כך, כמה נפלא, נלך צעד נוסף. יש מצווה בתורה, עד חורבן בית ראשון, לא לתת לחודשים שמות, אלא לתת להם מספר. שנאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. היה צריך להיות כתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים, לחודשי השנה. מה זה ראשון? אם כתוב ראשון, זאת אומרת שיש גם כן מה? שני ושלישי. ולמה זה כך? שעל ידי שנספור את החודשים, ונגיד החודש החמישי, החודש השביעי, בעצם נזכור שביעי למה? חמישי למה? ליציאת מצרים. ולכן אין שמות. כל השמות שיש לנו היום, זה השמות שעלו איתנו מבבל, כותב הרמב"ן בפרשת בו. אדר וניסן וכאשר החודשים. כי לא יאמר עוד, חי השם אשר העלה אתכם מארץ מצרים, אלא חי השם אשר הביא אתכם מארץ בבל, אשור וכו'. אז השמות עלו איתנו מבבל. אבל עד חורבן הבית, המצווה היא לספור, ולא לתת לחודשים שמות. פעמיים, מצאנו בתורה, שמות לחודשים. פעם ראשונה ששלמה המלך מתחיל לבנות את בית המקדש, בחודש השני הוא ירח זיו, ופעם שנייה שהוא גומר את הבניין, בחודש השביעי הוא ירח האיתנים. ירח בול שכתוב בתורה זה לא שם של חודש, זה על שם המבול שהיה בחודש השני, או בחודש השמיני אם סופרים מניסן כמובן. אבל זיו ואיתנים, אלו שמות של חודשים. מה ראה שלמה המלך? לעבור על מצווה ממצוות התורה, לא לתת שמות, רק מספרים. כי מה פירוש המילה זיו? זיו זה אור, אבל איזה אור? אור שבא מתוך הטבע. כשעולים לבית המקדש, כל תינוק ותינוקת, כל איש ואישה, ילד וילדה, כולם אומרים וואו, כמה גשם יורד, אבל האש על המזבח לא תכבה למרות שאין תקרה. איזה רוח יש, אבל האשן שעולה מהקורבנות עולה ישר. כל כך הרבה קורבנות שוחטים ובשר ודם, ואין זבוב בבית המקדש. ועוד הניסים שהמשנה במסכת אבות מונה, מיליונים עולים לרגל בפסח להקריב קורבן פסח, בונים מועלים בכל מקום, מעולם לא הזיק, לא נשת. נחש והקרב בירושלים, וכך עוד ועוד. אז רואים באמת אור שבא מתוך הטבע. אומר שלמה המלך, מה המטרה של בית המקדש? זה לא מה אני מביא לשם, כי לקדוש ברוך הוא באמת לא משנה מה אני מביא, אלא מה אני לוקח משם. מה אני לוקח משם? שבאמת בכל מקום בחיים, גם בבית של האדם, גם בעבודתו, אפשר תמיד לראות את האור של בורא עולם מתוך הטבע. אפשר לראות את ההשגחה הפרטית. אפשר לראות את בורא עולם בכל דבר, רק אם רוצים לראות נכון, רק אם מתבוננים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, פעמיים בחודש הזה, החודש השני, שנקרא בתורה זיו, פעמיים הראיתי את האור שלי מתוך הטבע. ה' באייר וכ"ח באייר. מי היה מאמין שאומות העולם יצביעו ויתנו לנו רשות לחזור לארץ קודשנו? מי היה מאמין אחרי שהמנדט הבריטי הסתיים ואנחנו התחלנו לשוב ברשות העמים בפועל למדינתנו, שנחזיק מעמד מול האויבים שקמו עלינו לחלותינו? עם כלום מה היה לנו? כמה מקלות? כמה קולות? ועמדנו באופן ניסי אור שבא מתוך הטבע. מי האמין שבשישה ימים, שישה ימים, אנחנו נחזור לעיר קודשנו, ארץ ישראל תגדל ותפרח, ים אבקד מצפון ונגבה. מעניין, יש מקום, אחד מהבסיסים בארצות הברית, שבהם חונכים, קצינים, נקרא בשם West Point. מי שביקר שמה, רואה שמה בית כנסת, ועל הקירות, בפרוסדור לבית כנסת, יש תמונות של כל שנה, של החיילים היהודים, שסיימו את הקורס. תסתכלו על התמונה של 1967, היא שונה מכל התמונות האחרות. כל התמונות החיילים היהודים עומדים להצטלם עם כל המדים והכובע שלהם על ראשם. בתמונה של 1967 הם עומדים, מחזיקים את הכובע ביד, אבל לכולם יש על הראש כיפה. כולם אומרים, גם אני שייך לעם הזה, שרק לפני כמה חודשים הפתיע את כל העולם, עמד מול 100 מיליון מוסלמים בשישה ימים וניצח. היה פעם קורס של טייסים, של קצינים, בכירים, שקיבלו סקירה מראשי הצבא האמריקאי על כל מיני דרכי מלחמות, מה למדו מכל מלחמה, אבל בשיעור, בהרצאה שהם נתנו, הם לא הזכירו לא את מלחמת ששת הימים, ולא את מלחמת העצמאות, ולא את מלחמת יום כיפור. הרים את היד אחד הקצינים שלנו, שאל, למה אתם לא מביאים דוגמאות מהמלחמות שלנו? אומר, מהמלחמות שלכם אי אפשר להביא דוגמאות. זה לא דבר נורמלי. אלוקים אוהב אתכם. הוא מנהל לכם את המלחמות. הוא בעל מלחמות. הוא זורע צדקות. הוא מצמיח ישועות. זה גם גוי מבין. בורא עולם אומר לנו, הנה, אני גיליתי את האור שלי מתוך הטבע פעמיים בחודש הזה. מה שאני רוצה ממכם, מילה אחת. תודה. איך נגיד תודה? שאנחנו נגלה את האור שנמצא בנו, שנאמין בפוטנציאל שחבוי בתוכנו, שנראה באמת כי חוכמתכם ובינתכם מכל העמים, אמר השם. זה ההודעה שלנו. ככל שאנחנו נודה ונבין ונבקש באמת את המתנה הגדולה הזאת, לגלות את הכוחות שיש בנו ולהשתמש בהם בצורה הנכונה, בתורה, בקדושה ובמעלותיה של ארץ ישראל, זה הברכה הגדולה. לכן, רק פעמיים, כמו שאמרנו, מופיעה המילה מורשה. גם כשיש שאלות, גם כשיש ספקות, אם זה בסוגיה שלומדים, אם זה בארץ ישראל שחיים, מעמיקים, רואים איך הכל מתחבר ביחד. לכן, איך בורא עולם אמר לנו, ואתם תרשו את אדמתם. א', ב', ואני אתננה לכם לרשת אותה. לא רק שתרשו, תישארו בה. ארץ זבת חלב ודבש. ועוד דבר, איך נזכה להישאר בתמיד? אני השם אלוקיכם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים. איזה הבדלה. כשהגענו להר המוריה, אומר אברהם ליצחק, אתה רואה פה משהו? אומר יצחק, כן. אני רואה פה ענן קשור על ההר. ענן קשור על ההר, גם אני רואה. הוא שואל את ישמעאל ואליעזר, ומה אתם רואים? רואים הר. שבו לכם פה, ואני והנער נלכה עד כה. זה פעם ראשונה שהייתה הבדלה. הם פה, ואנחנו הולכים לכה. איזה הבדלה זאת הייתה? בין קודש לחול. אברהם ויצחק ראו, זה הר עם שכינה. ענן זה שכינה. ישמעאל ואליעזר לא ראו את זה. הגענו להר סיני, שם נוצרה עוד הבדלה. בין אור לחושך. לא שאומות העולם זה חושך. חוכמה בגויים תאמין. אלא כמו שאור וחושך. זה מציאות שונה. יום זה לא לילה, ולילה זה לא יום. גם אנחנו ואומות העולם. זה מציאות שונה, חיים באותו עולם. אבל חיים בלבל אחר, בסטנדרט אחר, בכל המישורים. זה אומר לנו בורא עולם, שנזכור שאנחנו שונים מכל העמים. שאנחנו שונים והבדלתי אתכם מן העמים. וההבדלה הזאת היא באה להראות את המעלה שלנו. שיש לנו את היכולת ביום יום לגלות את האור שיש בנו. אור הנשמה שיתגלה בחוץ ביום יום. כשחיים בצורה כזאת, כשחיים בדרך כזאת, אז זוכים לברכה הגדולה. אבל כשזה שוכחים, זה דבר שלא פשוט. ארץ ישראל, עם הקמתה של המדינה, היו בה 650 אלף יהודים. היום למעלה משישה מיליון יהודים. מי האמין שבכל כך מעט שנים נגיע למעלה משישה מיליון יהודים? לא יאומן. נאמר בחז"ל, בספר הדורות, בקטע 22, זה היה שנת שין פי. כותב רב לזר ממייץ מבעלי התוספות, ואמר בשם רבו, אגרם ואלק בעל מחבר אסמה, מה ששכיחים גזרות בקהילת קודש, ורמייז, וורמז, יותר משאר קהילות ומדינות, כי בחורבן בית ראשון, באו ונתיישבו בקהילת קודש, וורמז, ורמייז, ואחר כלות 70 שנים גלות בבל, חזרו הגולים לירושלים, לארץ ישראל. ואלו אשר היו בורמז, לא חזרו לארץ ישראל. וכתבו יושבי ירושלים לאנשי קודש, ורמז שיבואו גם הם לשב בארץ, כדי שיהיו יכולים לעלות לרגל, שלוש פעמים לירושלים, כי שם זה רחוק מאוד, זה בגרמניה רחוק מאוד, ולא השגיחו על זה. וכתבו להם תשובה לאנשי ירושלים, שבו אתם, בירושלים הגדולה, ואנחנו נדור פה בירושלים הקטנה. כי אותו פעם היו חשובים מאוד בעיני השר והנוכרים והיו עשירים גדולים, ובעניין זה נתחדש עליהם גזרות יותר משאר קהילות ומדינות. שבו לכם פה. שבו לכם, ואנחנו נדור פה בירושלים הקטנה. פה יושבים ישמעאל ואליעזר. שבו לכם פה, אנחנו הולכים עד כה. אבל מי שהופך את הדברים, הוא אומר, יש עוד ירושלים, ירושלים קטנה. אז לא רק של ירושלים הגדולה הוא לא יגיע, גם בירושלים שלו הקטנה שם ורמז, הוא גם לא יזכה לחיות. לכן, כמה שאנחנו מכירים בזה, כמה שאנחנו מבינים את זה, וזוכרים להודות ולהגיד תודה על האור שבורא העולם גילה לנו פעמיים בחודש הזה, ב-A בייר וכ"ח בייר, מה שהוא רוצה מאיתנו שנמשיך אנחנו לגלות את זה מתוך היום יום שלנו, זה המפתח. לחזור בחזרה להר מרום הרים, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, תמידים כסדרה ומוספים כהלכתם. אומרים חזל על הפסוק, קומי אורי קיבה אורך, כבוד השם עלייך זרח. אמר הקדוש ברוך הוא, לכם יש אור ולי יש אור. אני צריך את האור שלכם ואתם צריכים את האור שלי. בואו ונעיר אחד את השני ונעיר את העולם כולו. הוא מאורי כיווה אורך, וכבוד השם על העיר זרח, כי הנה החושך יחסה ארץ, והערפל לאומים, ועלייך יזרח השם. אם נאיר את האור שלנו, נזכה גם לראות את האור, את זיבו של הקדוש ברוך הוא. מלוא כל הארץ כבודו, אומרים כל יום בתפילה, מליה כל הארץ, תמלא את כל העולם, זיו יקרי. מתי הזיו הזה מתגלה? שיש את היכולת להתבונן, מי שיודע להתבונן, מגלה את האור הזה. לכן כל מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הוא נתן לנו אותה בשבת, כי בשבת יש יותר יכולת להתבונן, כל השבוע עסוקים בהרבה פרטים, שבת רואים גם את התמונה הגדולה, לכן את יציאת מצרים, המתנה הגדולה של החירות, יצאנו ביום חמישי, אבל בתורה איך קוראים ליום הזה? שבת, וספרתם לכם ממחרת השבת, קבלת התורה הייתה בשבת, מתפללים כל שבת בבוקר, ישמח משה במתנת חלקו, ושני לוחות אבנים מוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת, יהושע כובש את העיר הראשונה בארץ ישראל, יריחו בשבת, חזרנו לארץ ישראל באי ביאר, הלילה הראשון היה ליל שבת, כי בורא עולם נותן לנו מתנות טובות דווקא ביום כזה, שאנחנו יכולים להתבונן, כי דרך ההתבוננות מחברים את הפרטים לתמונה הגדולה, לא רק מבקשים מבקשים, אלא גם כל הזמן מודים ומודים עוד ועוד, וכשיש את ההבנה הזאת, אז זוכים באמת למתנה הגדולה, יום שכולו שבת, לגאולה העתידה. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, ונראה באמת כמה שפיל ומלא שירה קיים, לשוננו רינה כהמון גלב, שפתותינו שבר כמחווה רקיע, אין אנחנו מספיקים להודות לך, על ניסיך, נפלאותיך וטובותיך, שבכל עת. מה אנחנו כן יכולים? ערב, הבוקר וצהריים, מודים אנחנו לך. נראה את הדברים בצורה הזאת, הנזכה באמת, מתוך זיוו של בורא עולם, והזיו שלנו, נגיע לאור הגדול, אור חדש של ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.